כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. גיא עוני, מאת שולמית לפיד.
רעיון עלה במוחה של פניה. הנה תזכיר עצמה ככובסת לנשות הכפר. מי שיש לו פרוטה לשלם, ישלם. ומי שאין לו, ייתן בתמורה לעבודתה מעט קמח או זיתים. אך היהודים השפילו עיניים, מתביישים בעתיה. ואילו הפלחים צחקו. וכי מי זה שמע על יהודיה שתחבס לפלחים? המזווה היה ריק, נותר בו קמח עוד ליום אחד. תמרה נגמלה מהיניקה באותם ימים מאושרים, שבהם הביאה עם המצפת עגלה עמוסה כל טוב. אלא שבינתיים לא הצליחו להסתכר אפילו פרוטה אחת.
מה קורה כשנערה בת 13 ממרכז הארץ קוראת את גיא עוני אי שם באמצע שנות ה-80? היא חולמת על פניה מנדלשטם ועל יחיאל סילס, גיבורי הרומן, אנשי העלייה הראשונה. היא רוצה לבקר בג'אוני, וזה מה שקורה בטיול השנתי של כיתה ח' לראש פינה. פניה מנדלשטם, גיבורת גאוני, היא האישה הגדולה מן החלומות. סקרלט אוהרה הארץ ישראלית, זאת שכנגד כל הסיכויים, שורדת פוגרום, אונס, עוני ובדידות. היא מוצאת אהבה, מממשת את עצמה, ועל הדרך מגשימה את החלום הציוני. גיא עוני של שולמית לפיד, שראה אור ב-1982, היה מעין טקס חניכה עבור נערות ונערים שמתוודעים לראשונה לנרטיב הלאומי. רומן היסטורי רחב יריעה, על אנשי העלייה הראשונה, דרך גיבורה גדולה מהחיים. פניה, אישה שברחה מפוגרומים ברוסיה, שם נאנסה והרתה, והגיעה לישראל עם דודה ואחיה. היא ניסית ליחיאל סילס, תחילה נישואי תועלת ואחר כך אהבה גדולה, מוצאת פתרונות פרנסה ועומדת במלחמת הקיום. לפיד, שפרסמה את הספר במלאת 100 שנה לייסוד ראש פינה, העמידה רומן שהיה עמוד תווך בבניית הזיכרון הקולקטיבי, ובחרה דווקא באנשי העלייה הראשונה, ולא העלייה השנייה והשלישית, המתוקשרות והמרכזיות כל כך בספרות העברית. ועוד יותר מכך, העמידה לפיד דמות נשית חזקה ועצמאית השולטת בגורלה.
אנחנו כולנו גדלנו על האתוס של העלייה השנייה, על החלוץ שעוזב את הבית, הישיבה, החדר, או אפילו את הלימודים הכלליים, ומחליט לבד לעלות לארץ, וכאן לפי משנתו של א' ד' גורדון, מחליט להיות עובד אדמה, ואלה היו הדמויות הנשגבות שלנו שעליהן גדלנו. ואז גיליתי שבעצם העלייה הראשונה לא הייתה העלייה השנייה, אלא היו לפניה כבר עולים. מתוך צפת יוצאים ב-1878, 17 בחורים, ומתיישבים בכפר ערבי, ומחליטים להיות עובדי אדמה, יהודי לא יהיה יותר תלוי בחלוקה לפרנסתו. זאת הייתה מהפכה ענקית במושגים של ארץ ישראל של אז וגם של היהדות בכלל. זאת אומרת, יש זכות ראשונים עוד לפני העלייה הראשונה לאנשים שהתיישבו והחליטו להיות חקלאים, לצאת מתוך האזור הנוחות, נקרא לזה עד כמה שזה היה, של החיים היהודיים בתוך הקהילה. כשהתחלתי לאסוף את החומר ולחקור ולקרוא, בכל הרשימות מופיעים רק שמות של גברים. עכשיו, אותם יהודים רומנים מגיעים עם המשפחות שלהם, עם אמא, עם אישה, עם רעיה, עם אחות. יש נשים בעלייה הזאת, והגורל שלהם היה קשה ביותר. הם עוברות מתנאים שהיו נוחים יחסית לתנאים מאוד קשים לנשים במיוחד. ואז, כמו שאת אומרת, החלטתי שהגיבור של הספר יהיה גיבורה. לעשות תיקון גם לאנשי העלייה הראשונה, וגם לנשים של העלייה הראשונה.
הפרופסור חנן נווה רואה בגאוני חלף עם הרוח הישראלי. אפוס רחב יריעה על תקופה ומקום וגיבורים הירואיים.
אפשר לראות בגאוני מין חלף עם הרוח שלנו. זה החלף עם הרוח שלנו. פניה מנדלשטם, היא סקרלט אוהרה, וזה לא מקרה להגיד דבר כזה, מעבר לעובדה שיש פה רקע, לא מלחמת האזרחים, אבל סוג של מלחמת הקיום, במלחמת ההישרדות, במלחמת בני העלייה הראשונה, שלא כולם יודעים שהם בני העלייה הראשונה, כחלקם הם ילידי הארץ, כלומר ילידי היישוב הישן, צפת או מקומות אחרים, זה קשה לקרוא, הם לא בילויים. אבל יש פה רקע כזה עם הרבה רובים ואקדחים ואש ושריפות, ויש רקע כזה. יש אישה שהיא גדולה ממידותיה של כל אישה, הנה לנו אישה במידת גבר, פניה, היא בהחלט החלום הנחשף, המעווה של הפמיניזם הליברלי, שעושה כמו גבר, יכולה כמו גבר, לא מוגבלת על ידי כלום, מודעת למגבלות המין, המגדר שלה בעיני החברה, אך מאתגרת אותם כל הזמן, מודעת לזה ששופטים אותה לרעה לפעמים. היא אומרת, מה חושבים עליי? מפרנסת את הבית, מפרנסת את בעלה, אוי גוואלד. והיא גם, זה מין פרוטו-פמיניזם שכזה, והדבר המיוחד הוא בעלה, בעלה הראשון על כל פנים, יחיאל סילס, שהוא גם כן דמות יוצאת דופן בסיפור הזה, אהוב מאוד, הוא אומר לה, לכי בדרכך, יש לך מקום לעשות מה שאת רוצה. ופניה היא גם סקרלט אוהרה, מפני שהיא יפה להפליא כמובן, ורבים הם מחזריה, אבל יש בסופו של דבר גבר אחד שהיא אוהבת עד יום מותו, בסוף יחיר לה רימת מקדחת, והיא תמצא את בעלה השני, את האהובה השני, שמסתתר כמובן כבר במקום מוקדם יותר ברומן. זה לא בדיוק רומן היסטורי, כי הוא לא מבוסס מספיק, אבל הוא כן מבוסס על תחקיר יוצא מן הכלל, ועל אירועים ודמויות היסטוריות שמופיעות בו בצורה סבירה, כולל דיוקן יפו, והאינטליגנציה המתחילה הזאת של תחת השלטון האוטומני, והגליל כמובן עם הערב רב של אנשים, גם בדואים וערבים ויהודים ישנים ויהודים חדשים. פניה הגיעה אחרי הפוגרום הזה לארץ ישראל, בגלל שאבא שלה היה לזה, יבוא לוליק, לוליק זה אח, מהצבא הוא נחטף. קנטוניסט משרת הרבה זמן בצבא. יחזור לוליק, אנחנו הולכים לארץ ישראל, לארץ הקודש הוא קרא לה. אבל האבא נרצח בפוגרום, ולוליק חזר מהצבא ונהיה מטורף לגמרי, הוא חולה נפש, הוא גם ימות במהלך הסיפור, והאמא נרצחה, ופניה נאנסה והרתה, ושתי אחיות הגדולות כבר נסו לאמריקה הרבה קודם, והדוד, אח של אבא שלה, שורה, לוקח אותה לדרך טורקיה, בטורקיה הם מחכים כמה חודשים עד שהיא תלד, ושורה ופניה עם האח לוליק המשוגע, והתינוקת תמרה, עולים ליפו, מגיעים לארץ ישראל, ביפו תוך שבועיים היא מבינה שאין להם ממה להתקיים, מגיע יחיאל, מציע לה נישואים, זה נישואי תועלת. זמן רב, חודשים, היא לא שוכבת איתו, זה הסכם ביניהם, והיא לא מגלה לו מי זאת תמרה, ואיך היא נולדה, ומה קרה, זה מתגלה הרבה יותר מאוחר, זה סוד כמוס שהיא סוחבת איתה. אבל באופן נחמד, אם אפשר לומר, וטיפוסי לספרות נשים, דבר שהסתכלתי עליו תמיד ביצירות אחרות, והנה מצאתי אותו גם בגאוני, יש לפניה ארגז שאותו היא סוחבת איתה ממקום למקום, ובארגז הזה לא במקרה. יש חפצים ששייכים לזהותה הקודמת, ובאחת הסצנות היא מוציאה מהארגז סמלה נהדרת, נהדרת, מלאה גדילים, ומיני קישוטים בפרפראות ופוסטן, ושם כפתורים קטנטנים, קטנטנים, וחזייה מעודקת, והיא לובשת אותה, ויחיל פתאום רואה אותה, ואומר לה, מה את עושה? היא אומרת לו, אני הולכת לבקש כסף מאיזה ברון פה, או ברון שם, או בנקאי פה, שם, לעזור לנו, אז הוא אומר, לבקש כסף הולכים בבגדים מרופטים, לא הולכים בבגדים כאלה.
הבימאי דן וולמן איבד את גאוני לסרט קולנוע בשנת 2011.
עזבו אותו, עזבו אותו. מה אתם עושים?
לוליק, אדנק.
ילדים, ככה זה. שובבים.
דירץ תידיש?
לדבר. אבל כאן, בארץ הקודש, צריך לדבר רק עברית. למדת עברית.
כן. היה ברוסיה מורה מירושלים. ואני יודעת לכתוב, לקרוא, מדברת קצת קשה.
יש משהו בסיפור עצמו שאתה יש בני זוג שאישה בעל כוחה מתחתנת בגלל תנאים מאוד קשים, ובעלה נמשך אליה, נראה גם שהיא קצת נמשכת לבעלה, והם לא מקיימים יחסי מין, היא לא מסכימה. אז זה נראה לי נורא מעניין, הסיטואציה הזאת, כן, כשאתה אומר, אוקיי, איך הוא יתנהג אליה? האם הוא יהיה אלים, האם הוא... באיזה דרך הוא ינהג, כן, מה מתחבא מאחורי זה. ואז אני אומר שבסרט הזה יש סוד שנותן לסרט כוח. כאשר אני בוחן שחקנים לסרט, אני לוקח סצנה אחת שהיא סצנה יומיומית, וסצנה אחת שזו סצנה הכי אמוציונלית. ואני ביקשתי מהשחקניות, שלחתי להם את הטקסט, מדובר בין 200 ל-300 נשים שאני עשיתי להם את האודישן, שלחתי להם את הקטעים האלו, וכאשר תמר אלקן באה לטסט, וזה היה בקפטריה של סינמטק תל אביב, והיו שם המון ילדים והמון רעש, והיא עשתה את הקטע שבו היא מתוודה על מה שקרה לה, על מה שנקרא גנג רייפ, כן, שהיא נאנסה על ידי קבוצה של גברים, והיא בעצמה לא יודעת מי האבא של הילד. היא עשתה את זה ואני בכיתי כששמעתי אותה, אני פשוט האמנתי לה.
יש משהו שאני צריכה לומר לך, משהו ששורי אמר לך, על בעל שלי שהרגו אותו, זה לא אמת.
אני לא מבין.
אני לא הייתי נשואה לאיש, רק לך.
הצד השחזורי של התקופה מאוד חשוב לי, והוא גם לא מרתיע אותי. מראשית דרכי, אני אומר, יש כאלה שאומרים, וואי, זה תקופתי, איך תשיג את הרחבים של אז, איך זה יהיה זה. ואני בכל פעם חושב שגם, אני אומר, עם דמיון, אתה יכול בתנאים מאוד קשים לעשות דברים שיראו אמיתיים ואותנטיים. במקרה הזה באמת יש בעיה שבראש פינה של היום עם כל הצימרים וכך הלאה, אתה לא יכול לצלם את... אבל ליד זה יש מקומות שבהם יש ערים חשופים, שנראים בדיוק כמו האזור שבו זה מתרחש. היו הרבה דברים שאני הייתי צריך לשנות, כי בספר למשל, יש שם קטע שלם שמתעסק במים, בכנרת וכך הלאה. ואני ידעתי שכיוון שמים זה... מרכיב מרכזי בסיפור והיעדר של מים, ברגע שאתה תראה את הכנרת ואת המים, אנשים יגידו, רגע, למה הם לא יורדים שם איזה כמה קילומטרים למטה וחיים שם? לי נורא חשוב לשמור על הרוח של היצירה.
אחרי שהספר יצא, עשו איזה יום עיון במכון בן צבי, ונורית גוברין דיברה לספר, והיא אמרה משהו שאני לא חשבתי עליו, כל גיבור רומנטי צריך למות. עכשיו, אחרי שהיא אמרה את זה, הבנתי שאכן יש בכלל הזה מן האמת. אני לא ידעתי למה הרגתי את יחיאל, אבל כשהיא אמרה את זה, הבנתי שחיי היום-יום אחרי הרומנטיקה הם קצת קשים להסדרה. אבל כנראה שריחמתי עליה ורציתי שיהיה לה פיצוי, ושתהיה נחמה, ושיהיה תיקון, ולכן ארגנתי לה את סשה כדי שיהיה סוף לא לגמרי מחמיר.
שולמית לפיד נולדה ב-1934 בתל אביב, ביתם של הלן והעיתונאי דוד גלעדי. פרסמה ספרים, ספרי ילדים, מחזות וסיפורים קצרים. בין השאר היא ידועה בזכות סדרת הרומנים הבלשיים שבמרכזם העיתונאית ליזי בדיחי. בשנת 2006 פרסמה מעין ספר המשך לגאוני חוות העלמות. גאוני עצמו נכנס עד מהרה לתוכנית הלימודים בספרות.
זה סיפור מאוד תמים, והוא מתאים להיות סיפור גם לבני הנאורים, כי הוא, מבחינת המוסדות המגדריים, הוא מעודד נשים, נשים צעירות, נשים לא צעירות, לקום ולעשות את הדרך שלהם באופן עצמאי, אבל מצד שני, הוא גם מכניס את האישה לספירה של זוגיות כדבר מיוחל, מעווה, ממצא, מרצה מאוד. הסיפור הזה הוא סיפור של התמודדות בלתי פוסקת על הישרדות, האישה פה תופסת מקום מרכזי, אין דבר שהיא לא סוחרת בו. פניה רואה חפץ, מיד היא חושבת, אפשר לקנות, אפשר למכור, אפשר לייצר, היא פותחת בתי חרושת, אבל היא גם פותחת בית ספר, קודם לילדים, ואחר כך לילדות, במיוחד לילדות. היא גם בחורה שהייתה משכילה, היא קראה, אז פה ושם היא קוראת, היא כותבת משהו. היא פשוט אינדקס מלא, גדוש, אדיר, של יכולות של אישה, באיך נאמר, בזמנים קריטיים. החשיבות שלו בעיניי היא באמת בנגישות שלו. זאת ספרות טובה במשלב האמצעי הזה, שאיננו מתיימר לספר לנו את פתרון המצב היהודי, אבל מספר לנו בדרך, בכל זאת, לא שגרתית, הנגישות, הפופולריות, ההתקבלות שהוא זכה לאי, אי העדות שהספר הזה היה, בא במקומו ונתן בהחלט טעם טוב.
סמוקה מבושה, החליטה להסיר מעליה את הבגדים המלוכלכים. שוב ושוב הצטלצלו באוזני המילים, איך שזאת נראית, אלוהים ישמור. היא הציצה בעצמה במראה. זה שבועות שלא עשתה כן. אכן צודקות הן. וכי איננה אור ועצמות כולה, מלוכלכת וחולה מרוב רעב ודאגה. אך אתה, מי שאין כאן, ישתנה הכל. משפחה אחת יהיו, ויעזרו איש לרעהו, ישמרו זה על זה, ויעמדו לאחיהם בשעת דחקם. אוי לי שאני מבקשת להיבנות מאושרו של הזולת, חשבה. אני, שגדלתי בבית שבו נתנו תמיד, ורק שיבואו הגשמים ולא יעבור עליהם כל מה שעבר עלינו. יהודים באו לכפר, ומעתה, מעתה לא ייתכן שהמצב ימשיך להיות כשהיה. פניה הכניסה גיגית של מים לחדר, ואחרי שסגרה את החלונות ואת הדלתות, מהרה לפשוט מעל גופה את מכנסי הבדואית שנתרפתו, ואת הסמלה הבדואית המרופשת. בגדי הבדואית סמל היו, לתמורה שחלה בחייה. מה שמחה כשאח החלה ללבוש את הבגדים האלה? כה גאה הייתה. והנה אתה, בפעם הראשונה, היססה. שהרי בשותפות גורל זו גזרה על עצמה גם את רמת חייהם של הפלאחים, את ההסתגלות הכנועה לדחקות.
עד כאן התוכנית על הספר גאוני מאת שולמית לפיד. כאן באולפן, שירי לברי.
Shine.